אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
זו התוכנית ה-19 של האמת היא. כל 19 שנה מחזור השמש ומחזור הירח מצטלבים. היום ההולדת שלכם ייפול על אותו תאריך לועזי ועברי כשתהיו בני 19 או הכפולות שלו. במאה ה-19 פרחה תנועת הלאומיות וקמו חלק גדול ממדינות הלאום האירופיות שאנחנו מכירים. התיקון ה-19 לחוקה האמריקאית נתן לנשים את זכות ההצבעה. הוא עבר בקונגרס ב-1919, יותר מ-50 שנה אחרי שבוטלה העבדות. COVID-19 קוראים למחלה ששינתה את חיינו על שם השנה בפרצה. אז נשים מסכה על הפנים ונתחיל.
האמת היא עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
השנתיים האחרונות היו ימי הזוהר של תחום הבריאות. ב-2019 מי היה מעלה בדעתו שנתיים רצופות של ידיעות בענייני בריאות יפתחו את מהדורות החדשות ויגזלו מהביטחון ומהריאליטי את רוב הפריים-טיים הטלוויזיוני. זה כנראה מה שמגפה העולמית עושה לתודעה. מערכת הבריאות הישראלית התגלתה בקורונה בתפארתה וגם בחולשותיה. אנשים יצאו למרפסות ומחאו כפיים לרופאים, ומנגד חדרה לתודעה של כולנו המשמעות שמה שרק העוסקים בכך הפנימו קודם למגפה. זו מערכת רזה, מורעבת, חסרים בה רופאים, אחיות ומיטות אשפוז. או שאולי לא. בספר חדש, טוען דוקטור רודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית החולים אסותא, ומנהל תחום הבריאות בחברת הפניקס, שיש מזור לתחלואי מערכת הבריאות הישראלית, והוא לא נמצא דווקא בקופות האוצר. בחרתי לדבר איתו, דווקא משום שההשקפה שלו שונה מזו שתשמעו בדרך כלל בדיון הציבורי על מערכת הבריאות, ודווקא מפני שמה שאני למדתי בכנסת, בעיקר כחבר ועדת הכספים, לא גורם לי ממש להסכים איתו. דוקטור רודי פרישמן, שלום.
שלום, שלום.
אני רוצה לפתוח בציטטה מתוך הספר שלך, עיקר הבריאות, והציטטה אומרת ככה, ההנחה שהמערכת צריכה להישאר בידי המדינה היא אבן נגף. פרט, תסבר ונמק.
תראה, זה, לקחת את המשפט שממנו יצא הספר. אז אולי נתחיל בזה. מערכת הבריאות של מדינת ישראל מימי הקמתה לא מצליחה להתמודד עם שלוש שאלות. השאלה הראשונה זה מקורות המימון שלה. השאלה השנייה זה ההתייחסות שלה לשאלה החשובה מה זה שוויון. והשאלה השלישית, מה מערכת היחסים בין המערכת הרפואה הפרטית למערכת הרפואה הציבורית?
היא נגזרת של שתי השאלות הראשונות,
שהיא נגזרת של, נכון. כן. עכשיו, עד שאנחנו לא נקום באומץ ונבוא ונגיד, אנחנו מתמודדים עם השאלות האלה, מערכת הבריאות תמשיך להיות מערכת לא טובה.
בוא נתחיל מאבני היסוד. מוסכם עליך ועליי, שבריאות היא מה שנקרא מוצר ציבורי, היא מוצר ציבורי ראשון במעלה, היא שירות ראשון, אנחנו מקימים בכלל מדינה, כל הרעיון של מדינה הוא שנוכל לספק לעצמנו את הצרכים החיוניים שאנחנו לא יכולים לספק לעצמנו לבד, קרי ביטחון, קרי רשתות רווחה כלכליות, ואולי בראש ובראשונה בריאות, שזה בסופו של דבר הדבר שהכי חשוב לבני אדם, בטח כשהם לא בריאים, ושאנחנו, אם אנחנו מבקשים מהמדינה, אם היית מניח שהיינו מבקשים מאנשים להגיד מה הם מבקשים מהמדינה, שני דברים, הם היו אומרים ביטחון ובריאות, אני לא בטוח שבסדר הזה. היא לכך, למה המדינה היא אבן הנגף?
הלוואי שהמדינה הייתה יכולה לבוא לאזרח, להסתכל לו בעיניים, ולהגיד לו, אני נותנת לך את כל שירותי הבריאות שאפשר לקבל. הלוואי. אם זה היה קורה, לא הייתי כותב את הספר. אבל זה לא קורה. זה לא קורה בבריאות, זה לא קורה בחינוך, זה לא קורה בביטחון, זה לא קורה ברווחה, זה לא קורה בכלום. בגלל שיש מסגרות תקציב, ויש אילוצים כלכליים, ויש סמיכה, והסמיכה הזאת היא מספיקה לחלק, ולא מספיקה לחלק אחר.
אבל אנחנו זמננו בידינו. אני רוצה להתעכב על זה, כי אני אקח דוגמה מתחום הביטחון שעסקתי בו ואני עוסק בו הרבה שנים. ביטחון כמו בריאות הוא אינסופי. כן? אתה יכול להגיד שבזרח בשביל שהוא יהיה באמת באמת בטוח, צריך לעוף לו כל הזמן F-16 מעל הראש, ופלוגה בגולני צריכה ללוות אותו לכל מקום שהוא הולך. וזה כמובן בלתי אפשרי, א', מפני שזה לא ממש חיים, וב', מפני שהמדינה לא יכולה, אין לה משאבים בשביל הדבר הזה. ולכן, מיד כשאנחנו אומרים בריאות, השאלה היא, מהי בריאות מספיקה? זאת אומרת, המדינה צריכה לספק לי כאזרח בריאות מספיקה. תגדיר לי בריאות מספיקה שאני צריך לקבל, ונעזוב עכשיו אם אני צריך לקבל אותה במסגרת ציבורית או במסגרת פרטית, מהי בריאות מספיקה, בהנחה שאתה יודע, מי שברא אותנו גם מתכוון שבסוף לא נחיה לעד ולא נהיה, וכנראה יצר אותנו ככה שלא נהיה בריאים לגמרי.
א', אין גבול לרפואה טובה. ואפשר להגדיר, אי אפשר להגדיר בריאות מספיקה. בריאות זה מוצר שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי. אתה יודע, אני כתבתי גם בספר על דודה של אשתי, תושבת דנמרק, ששברה את פרק הירך. בימים ההם אני עבדתי בהנהלה של בית החולים אסותא, והתקשרתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, בואי, אני אדאג להביא אותך לאסותא וננתח אותך צ'יק צ'אק, ואחרי 3-4 ימים תחזרי ללכת ותחזרי הביתה. היא אומרת לי, לא, אני לא רוצה, אצלנו בדנמרק מקובל להמתין בתור, אני אמתין בתור, וכשיגיע תורי ינתחו אותי. ושאלתי, מה התור הצפוי? היא אומרת, חצי שנה. אמרתי לה, לא הצלחתי להבין את זה. מה זה חצי שנה? אני מחר מנתח אותך. אז היא אומרת, אני נורא מצטערת, כך מקובל אצלנו. אחרי 3 חודשים היא מתה מדלקת ריאות.
בסדר, אז אתה מדבר, לא, אתה מדבר פה מספיק. על בן אדם ועל מערכת הערכים
לא,
שלו.
לא, לא מערכת הערכים, אני מדבר על בריאות מספיקה. בדנמרק, בריאות מספיקה זה להמתין חצי שנה לניתוח פרק ירך. באנגליה, דרך אגב, בריאות מספיקה זה להחליט שמגיל 60 ומעלה לא נותנים לאנשים דיאליזה. ובכל מקום יש את הבריאות המספיקה שלו.
גם בעיניך, דוקטור אודי פרישמן, מהי בריאות מספיקה? אוקיי, לא נעבור עכשיו דיאליזה ופרק ירך וכל מראים בישין ונגיד מה שם. אבל אם אתה יכול להכליל לי את זה באיזושהי הגדרה, מהי בריאות מספיקה שאזרח במדינת ישראל צריך לקבל?
בריאות מספיקה זה הבריאות שהמדינה מסוגלת להעניק במסגרת התקציב שלה. בדיוק כמו שזה חינוך מספיק, ובדיוק כמו שזה ביטחון מספיק וכו', זה מה שהמדינה יכולה להציע. אבל בריאות זה מוצר אינדיבידואלי, כמו שניסיתי להדגים. לך, הבריאות המספיקה שהמדינה יכולה לתת מספיקה, לי היא לא מספיקה. ולכן אני טוען שבתנאים האלה, שבהם הבריאות שהמדינה מעניקה לא מספיקה, אני רוצה שיהיו לי הכלים והאפשרויות והזכויות להשיג יותר. עדיין אני אומר, הלוואי שהמדינה תיתן יותר, הלוואי שתקציב הבריאות יגדל, הלוואי שהתרופות בסל ייכנסו כולם אחת אחרי השנייה, הלוואי שכמות בתי החולים תשלש את עצמה. אבל כל עוד זה לא קורה, אני רוצה לומר, מעבר למה שהמדינה החליטה לתת, במסגרת היכולות שלה, אל תיקחו לי את האפשרות לתת לעצמי ממשאבים שלי, ממקורות שלי, לא על חשבון שאר הציבור, יותר.
כן, אבל זה, אני חושב שזה ברור לכל בן אדם, וגם ברור לכל בן אדם,
לא, זה לא ברור, זה לא ברור למדינה.
אוקיי, נגיע לזה. אני לא יודע, תכף נדבר על ההתנהגות של המדינה במובן הזה, אבל ברור שבסופו של דבר, למי שיש לו יותר אמצעים, ואמצעים זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות קשרים, זה יכול להיות כל דבר אחר, גם יהיה יותר. אבל אני אגיד לך בפועל, ואתה מכיר את זה יותר טוב ממני, איך באה לידי ביטוי גישת המדינה בפועל? גישת המדינה בפועל מוכתבת בין השאר, על ידי תפיסה שרווחה ואולי רווחת באוצר כבר הרבה מאוד שנים, שאומרת שבבריאות, להבדיל מדברים אחרים, ככל שיהיה יותר היצע, גם יהיה יותר ביקוש. אם יהיו יותר, תמיד המיטות יהיו מלאות, אז אם יהיו יותר מיטות, יהיו יותר חולים, אם יהיו יותר מקום בחדרי מיון, יבואו יותר חולים. זאת אומרת, בואו, בעצם, הבאר הזאת לא תתמלא אף פעם, או הצורך הזה לא יתמלא אף פעם, אז אנחנו צריכים להחזיק אותו, אומרת המערכת, בסך הכל, בתקינה שהיא נמוכה יחסית למקומות אחרים, בספיקה שהיא נמוכה יחסית למקומות אחרים. זה נכון מה שאני אומר?
זאת גישה פטרנליסטית, מתנסית, שגורמת לאנשים למות.
אבל היא קיימת.
היא קיימת, בהחלט. אבל חד משמעית. זאת גישה פטרנליסטית, מתנסית, של אנשים שיושבים במשרד האוצר, שגורמת לאנשים למות.
עכשיו, אבל בוא תנסה ליישב את זה עם מה שאתה אומר, ואני חוזר לנקודה. למשל, האם העובדה שתוחלת החיים במדינת ישראל קטנה ככל שאתה יוצא מתל אביב ונוסע דרומה או צפונה, אנחנו מכירים את זה, עכשיו, חלק מזה זה באמת הטייה של סוגי אוכלוסיות שגרות בזה, וחלק מזה זה פשוט אמצעים, כן? שהאמצעים של בתי החולים בפריפריה לא דומים לאלה שבמרכז. האם זה כורח המציאות? האם צריך לשנות את זה? איך צריך לשנות את זה?
צריך לשנות את זה על ידי זה שאנחנו נשנה לחלוטין את, את, את פניה של מערכת הבריאות במדינת ישראל. אבל תשים לב, יש פה כמה נושאים שאנחנו מערבבים ביניהם.
כן.
היה הקשר בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית, זה נושא אחד. תפקודה של מערכת הבריאות הציבורית, זה, זה, זה נושא שני. זה לא בהכרח מחובר אחד עם השני.
אז תפרק לי את זה, תתחיל מאיפה שאתה רוצה.
בוא נתחיל דווקא מהרע, ואחר כך ננסה לראות איך משפרים את זה.
כן.
אתה דיברת על ההבדלים בתוחלת החיים, זה בהחלט נכון. אבל אני רוצה רגע להיכנס טיפה לתוך המספרים. אתה יודע שיש מונח כזה ברפואה, שאנחנו בודקים איכות של רפואה, יש מונח כזה שנקרא מוות בר מניעה. זאת אומרת, איזה מקרים שהייתי יכול להציל ולא הצלחתי להציל. ישראל נמצאת במקום השמיני בין מדינות ה-OECD במניעת מוות בר מניעה.
השמיני הטוב.
הרע.
הרע.
כן.
זאת אומרת,
אנחנו במצב מאוד...
בריבוי מקרים של מוות בר מניעה.
מאוד לא טוב, כן.
כן.
וזה, מניעת מוות בר מניעה, זה תפקיד טהור של מערכת הבריאות. זה לא כמו תוחלת חיים ששם אתה יכול לבוא ולהגיד שיש גם אלמנטים של סביבה ותזונה וכו'. פה, מוות בר מניעה זה מערכת הבריאות.
אז אני אקח את זה דווקא, אודי, אני אקח את זה ואתמקד בזה, כי נתון שלומד גם אדם שלמד את המערכת באופן שטחי יחסית כמוני, זה למשל שיעור המוות בזיהומים בבתי החולים.
זה מה שרציתי ישראל. להגיד, מקום כן. ראשון בקרב מדינות ה-OECD.
עכשיו, הייתה תוכנית, אני זוכר אפילו כשהייתי חבר כנסת, היה לי איזה אפילו ויכוח או לא ויכוח, איזה אמירות מול ראש הממשלה נתניהו שהיה אז, דווקא בהיבט של הביטחון, מהמקום של הביטחון. הייתה תוכנית להקטנת המספר הזה שעומד לדעתי על 5,000, למעלה מ-5,000 מקרים בשנה. בפעם האחרונה שמעתי את הנתון. והתוכנית הזאת עלותה הייתה מתוקצבת, הייתה 40 מיליון שקל בשנה. עכשיו אני אומר לך שמערכת הביטחון במדינת ישראל, 40 מיליון שקל בשנה זה אצלה לא אפילו טעות דפוס. והיכולת שלה לגייס ולקבל 40 מיליון שקל, כשמערכת הביטחון, שהנימוק הוא, שמערכת הביטחון שומרת על החיים שלנו, ובאותו זמן 5,000 איש או יותר בשנה, שזה, ואני אומר את זה בשמחה, יחסית לחצי השני של המשוואה, זה הרבה יותר ממה שנהרגו במלחמות ישראל בשני עשורים או שלושה עשורים האחרונים, לא מושגים למערכת הבריאות לטובת הדבר הזה. אז איפה פה המדינה... אבן נגף, זאת אומרת, האם לא פשוט המדינה, זה תפקידה, אבל היא צריכה לעבוד יותר טוב.
לעבוד יותר טוב, אתה עוד פעם מחזיר אותי לנושא של תקציבים.
כן.
אני חושב שהבעיות של מערכת הבריאות, הן בעיות קודם כל אחרות לפני התקציבים. בוא ניקח לדוגמה את הנושא של זיהומים.
כן.
תראה, בכל העולם, בתי החולים, המרכזים הרפואיים, בתי החולים, ערכם יורד. אנחנו בישראל, הרפואה מסתובבת סביב בתי החולים. במקומות האחרים בעולם, זה בדיוק הפוך. במקומות אחרים בעולם, בתי החולים הופכים להיות מרכזי מצוינות, ובבתי החולים קורים שלושה דברים. מטפלים בחולים שדורשים הרבה ניסיון, הרבה מיומנות, הרבה ציוד יקר, טיפול שאי אפשר לעשות במקומות אחרים. מלמדים מכשירים סטודנטים ורופאים, ועוסקים במחקר ופיתוח. את כל יתר הרפואה מעבירים לקהילה. מעבירים לבית החולה, מעבירים למרכזי יום קהילתיים, מעבירים לחדרי מיון קהילתיים, מעבירים לחדרי אשפוז ליליים בקהילה, ובצורה כזאת, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו מוציאים את בתי החולים, ומאפשרים לעשות שם רק את הדברים שצריכים באמת לעשות בבית חולים. לדברים האלה יש משמעויות מאוד גדולות, בין היתר של הקטנת זיהומים. כי אנחנו יודעים שחולה שמקבל טיפול בבית לא מת מזיהומים. בכלל אנחנו יודעים דרך אגב שהתמותה של חולים בבית הרבה יותר קטנה מהתמותה של חולים בבתי חולים. אנחנו יודעים ששביעות הרצון של החולה הרבה יותר טובה, ואנחנו יודעים שהאפשרות שלו להחלים ולחזור לחיי השגרה שלו הרבה יותר גדולים. אבל במדינת ישראל, אף אחד לא התכונה לזה, ואף אחד לא נערך לזה, ואף אחד לא תכנן את זה, ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום שעדיין בתי החולים עם המרכז, עדיין בתי החולים עמוסים, עדיין חדרי המיון עמוסים, עדיין אנשים נמצאים במסדרון, כשזה כבר לא היה צריך לקרות.
תסביר לי את האינטרס, כי המנטרה הזאת של טיפול בקהילה, שומעים אותה המון. אתה שומע את זה הרבה, ובוודאי בשנה וחצי האחרונות, סביב הקורונה, זה נהיה, אגב, היה מקרה מרתק, של טיפול בקהילה בקורונה, אצל החרדים. אני עשיתי על זה גם דיון שהייתי יו"ר ועדת קורונה.
יותר חכמים איתם.
לגמרי. והתברר שהגיעו מהר מאוד למכשירי הנשמה, לא משנה שאחר כך גם הפרוטוקול בטיפול השתנה, פחות הנשימו גם בבתי החולים. אבל בסופו של דבר, אנשים שהיו צריכים עזרה נשימתית קיבלו את זה בבית. זה נבע מהמסורת ומהאופי של הקהילה החרדית וכן הלאה. אבל שנים מדברים אצלנו על טיפול בקהילה, וזה לא קורה. למה זה לא קורה? האם יש פה אינטרס כלכלי שמחזיק את זה?
נורא פשוט.
כן.
הבעיה של מערכת הבריאות, כמו שפתחתי ואמרתי, זה שאף אחד לא מתעסק באסטרטגיה. במשך 70 שנות קיומה של מערכת הבריאות, כבר קצת יותר, פעם אחת מישהו עשה אסטרטגיה. זה היה חיים רמון, שהוא חוקק את חוק פיתוח בריאות ממלכתי. זאת הפעם הראשונה שמישהו לקח את מערכת הבריאות, הסתכל עליה למעלה, הסתכל קדימה וחוקק חוק שיצר מערכת יחסים בין האזרח לבין קופות החולים. אבל זאת הפעם היחידה. עכשיו, למה מערכת לא עושה אסטרטגיה? המערכת לא עושה אסטרטגיה כי האנשים שעומדים בראש המערכת לא מעניין אותם לעשות אסטרטגיה. תראה למשל עכשיו את שביתת המתמחים. הרי אי אפשר לפתור את שביתת המתמחים.
כן? למה?
אי אפשר לפתור, כי אי אפשר להמציא רופאים, אי אפשר להביא רופאים מהמאדים. להכשיר רופא לוקח 15 שנה. לבנות בית חולים לוקח לפעמים 10 שנים ויותר.
במדינת ישראל...
להקים מערך טיפולי בית גם לוקח הרבה שנים. להיערך לכל השינויים שהמערכת צריכה, זה תהליכים אסטרטגיים ארוכי זמן. לכן אתה לא יכול לבוא היום לעמד מול הטלוויזיה ולהגיד פתרתי את בעיית המתמחים. לא פתרת שום דבר. אני מתערב איתך בעוד 3-4 חודשים לא יקרה שום דבר. כי אי אפשר.
אני אגיד יותר מזה. דבר שלמדתי, אולי אתה מכיר אותו, אני מניח שאתה מכיר אותו, אבל אני למדתי אותו שוב במסגרת העיסוק שלי בזה. יותר מחצי הרופאים במדינת ישראל יצאו לפנסיה בעשר השנים הקרובות, מפני שרבים מהם הם תוצר של העלייה מברית המועצות בשנות ה-90, מפני שאנחנו לא מכשירים רופאים וזה דבר ידוע, מפני שאנחנו עושים את המוות לרופאים שלומדים בחוץ לארץ, כי אין להם מקום ללמוד פה. אחר כך כשהם חוזרים לפה, כן מכשירים אותם, לא מכשירים אותם, כן צריכים לעבור. ולכן, אם אנחנו באמת נקצר את התורנויות למתמחים, בעוד 10 שנים, והסניורים האלה יצאו החוצה בעוד 10 שנים, פשוט לא יהיו מספיק גולגלות של נכון, רופאים.
נכון, וכדי לייצר את זה, צריך לתכנן את זה. צריך היה לפני 20 שנה לחוקק לצד חוק פיתוח בריאות ממלכתי, היה צריך לחוקק את החוק למדיניות בריאות לאומית. והחוק למדיניות בריאות לאומית צריך לבנות אסטרטגיה ולתכנן ל-10-15 שנה. הכשרת רופאים, איך תראה מערכת הבריאות, אשפוז בית, כל מה שצריך במערכת הבריאות לתכנן, היה צריך לתכנן שם. והיה צריך לעשות את זה במסגרת של חקיקה, כי מי כמוך יודע שמה שלא יעשה במסגרת של חקיקה במערכת הבריאות, כל האינטרסים של כל העולם שמעורבים במערכת לא יאפשרו לזה להתקדם.
אז אנחנו חוזרים לזה שזה כן תפקיד המדינה, רק המדינה, מדינת ישראל לא עושה את זה טוב.
חד משמעית. אני לא אמרתי שזה לא תפקיד המדינה.
כן.
אמרתי שצריך להפריד בין רפואה פרטית לבין רפואה ציבורית. ברפואה ציבורית המדינה צריכה לעשות כמיטב יכולתה כדי שנוכל לתת נכון, מקצועי והכי הרבה לאזרחים שלנו. לצד זה, מה שלא נכנס לתוך הסל הזאת שהמדינה צריכה לתת, כן? אני חושב שאפשר לקבל במערכת הפרטית.
בוא נסיים, לא נסיים לאפיין את הבעיות, אבל את הפרק הזה ונתחיל להגיע לפתרונות. אתה יודע, יש הרי דיון מאוד גדול סביב, כשמדברים, מתחילים לדבר על רפואה פרטית, קודם כל מדברים על הרופא. ואתה אומר, יש לנו רופאים מצוינים ומערכת כושלת. עכשיו, אני באמת, כמה מידידי הטובים הם רופאים, ואני מעריך מאוד, אבל בוא נסרטט את חייו של הרופא בתוך המערכת. הוא או היא, סליחה, הוא או היא לומדים 7 שנים, אחר כך עושים 5, 6, 7 שנים התמחות, בתנאים שהם קשים היום, היו, כמו שסיפרתי לך בשיחה המוקדמת, אשתי הייתה רופאה, בימים שמתמחים עשו 36 שעות תורנות, ואני לא אומר שזה היה טוב, אבל הם עשו 36 שעות תורנות, בלי לנוח יום אחרי, וכן הלאה. הוא היא מגיעים בסופו של דבר להיות רופאים מומחים בסדר גודל של החצי השני של שנות ה-30 שלהם, הרוויחו מעט מאוד בזמן הזה, והם שמים אותם בהכרח במצב שבו כדי, אתה יודע, אפילו לפצות את עצמה על כל השנים האלה במובן הכלכלי, ואגב, יש בישראל, אני לא יודע, אולי בכל העולם, אבל יש בישראל תופעה שגם רופאים מתחתנים בתוך קהילת הרופאים, כי זה האנשים שהם מכירים מהלימודים שלהם, זאת אומרת, זה יכול לקרות לשני בני זוג בעת ובעונה אחת, ואז או שאחד מהם עוזב את הרפואה, בדרך כלל אחת מהם עוזב את הרפואה, או שהם מתחילים להיות בסיטואציה שהם חייבים לצאת לרפואה הפרטית, בין אם זה לצורך העניין בבית חולים פרטי, ובין אם זה אפילו הרפואה הפרטית במסגרת של קופות החולים, כדי גם להתפרנס וגם לפצות את עצמם, ואז יש דילול כזה בתוך בית החולים, ואז בא אודי פרישמן כזה ואומר, בית החולים לא מתפקד. איך שוברים את המעגל קסמים הזה?
עוד פעם, בתכנון לטווח ארוך, קודם כל צריך, אתה יודע, עכשיו, אמר, לא זוכר מי, שמשרד הבריאות לקח משרד ייעוץ חיצוני, כדי לדעת בכלל כמה מתמחים יש, וכמה תורניות הם עושים, וכמה שעות הם עובדים. זאת אומרת, קודם כל צריך לתכנן. אנחנו צריכים לדעת כמה רופאים נצטרך על ציר הזמן, אנחנו צריכים לעשות תוכניות איך להכשיר את הרופאים האלה, יש כל מיני תוכניות מאוד יצירתיות.
תן לי את תוכנית אודי פרישמן. נתנו את נתוני הבסיס, חסרים המון רופאים, ויהיו חסרים עוד יותר בעשור הקרוב.
אני אתן לך כמה עקרונות, בסדר?
כן.
העיקרון הראשון, אין שום סיבה שבשלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה, תהיה מגבלה של כמות הסטודנטים. שלוש השנים הראשונות לימודי הרפואה, זה כמו לימודי ביולוגיה וכמו לימודי כימיה, וצריך לקבל לאוניברסיטה כל מי שרוצה ללמוד. המעבר משנה לשנה צריך להיות על בסיס התוצאות שלך בשנה הקודמת. ואז תחליט כמה אתה רוצה שיגיעו באמת לשנה הרביעית ואילך. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לאפשר גם למכללות וגם למסגרות אחרות להכשיר סטודנטים. סטודנט כזה...
כמו פרימד שקיים בארצות הברית.
בדיוק, למה כן. זה טוב בארצות הברית וזה לא טוב כן. אצלנו. הדבר השני, צריך לאפשר או להגדיל את כמות ה... נקרא, איך שזה נקרא בשפה המקצועית, השדות הקליניים בבתי החולים. איך מגדילים את כמות השדות הקליניים בבתי החולים? על ידי כסף. על ידי זה שמתגמלים את המדריכים, את המרצים, את המורים, שמלמדים את הסטודנטים, וברגע שמתגמלים אותם, הם יעבדו בהדרכה. לא רק, הרי מה קורה היום? היום הרופא שמדריך את הסטודנט, הוא לא עושה אקסטרה עבודה. הוא, כשהוא עושה ביקור חולים, הוא הולך עם הסטודנטים.
כן.
אבל אם ישלמו לו תגמול נוסף, הוא יעשה אקסטרה עבודה. ואז הוא יעשה בשעות הצהריים ביקור לסטודנטים, ובשעות הערב עוד ביקור לסטודנטים אחרים, כי זה פרנסה, כי הוא מתפרנס
הוא,
מזה.
אבל הוא...
החולים הוא קיימים.
הוא היום, ונדבר שרפ ודברים אחרים, אבל הוא היום יומו נראה ככה של הסניור הממוצע, הוא במחלקה עד 4-1 צהריים במקרה הטוב, בזמן הזה הוא או היא עובדים כל הזמן בטיפול בחולים ובסביב העניין הזה, וב-4-1 צהריים נופלת לו...
אני אסגור את המעגל.
כרטיס עובד בבית החולים נופל לו מהיד, והוא הולך לקליניקה, כי אחרת, כמו שאמרנו, הוא לא יתפרנס.
אז תשאיר את השאלה.
כן.
אמרת שעוד מעט נדבר על פתרונות, אני אפתור לך את הבעיה.
אוקיי.
כי רק שאלת אותי איך... אפשר להכשיר כמות יותר גדולה של רופאים. זו דוגמה אחת.
Okay.
דוגמה נוספת, אפשר להגיע להסדרים עם אוניברסיטאות בחול, כן? לאיזשהם סוגים של שיתוף פעולה, למשל להיות מעורב בתוכנית הלימודים, להיות מעורב בבחינות, להיות מעורב בהכשרה של הסטודנט, ופתאום פתחת לך עוד עשרות רבות של מקומות שאפשר להכשיר בהם סטודנטים. אפשר לעשות שיתופי פעולה עם בתי חולים בחול. וגם שמה לעשות איזה שהם שיתופי פעולה שבהם הסטודנטים שלנו יעשו חלק מההכשרה הקלינית שלהם בבתי חולים בחול, בתאום, תמורת תשלום של המערכת, לא של הסטודנט, תוך כדי זה שבונים יחד את תוכנית ההכשרה, כן? זאת אומרת, כל מה שצריך זה תכנון ורצון.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
יש פה עוד אלמנט אחד שכדאי להזכיר אותו, אני לא יודע אם נרחיב בו. בוא נגיד ככה, הרופאים הבכירים במדינת ישראל, ואגב גם הרי שמייצגת אותם, לא ממש מפרגנים לרופאים הצעירים, מתוך תפיסה ישראלית שאומרת על הקצה של הפירמידה יש מקום רק למעט מאוד אנשים, ואם אני אפתח את יורשי, אז יום אחד הוא באמת יהיה יורשי, ואני לא אהיה.
אופיר, מפה הכל מתחיל.
כן.
מפה הכל מתחיל.
כן. אז, אז אתה צריך פה לעשות פה גם שינוי תרבותי, זאת אומרת...
תזכור מה אמרנו בהתחלה, כן. החוק למדיניות בריאות לאומית.
כן.
כמות הרופאים צריכה להיות בחקיקה, אופן ההכשרה שלהם צריך להיות בחקיקה, אחרת לא נצליח לעבור את זה. הניגודי עניינים בתוך המערכת הם כל כך מושרשים, שלא נצליח לעבור את זה. תראה עכשיו את... עוד הפעם, אני מחזיר אותך למתמחים. תראה את המלחמה שיש בין מרשם לבין הרי.
כן.
אחד כל אחד מושך לקצה שלו, וכמו שאמרנו, זה...
וזה תמיד ככה, עוד כן. משביתת הרופאים הגדולה בתחילת שנות ה-80, שהרופאים הצעירים שובתים, ואז האוצר מתדיין מול הרי, ובסוף יוצא מזה איכשהו טוב לרופאים הבכירים,
כן.
ואת הרופאים הצעירים אנחנו לא פותרים. עכשיו בוא נדבר שוב על שאלת השוויון. ואני אסכים איתך לחלוטין שלא יכול להיות בסופו של דבר שוויון, זאת אומרת שהדודה שלך בדנמרק, אני מאוד מכבד את זה בתור אידיאל, אבל זה יכול להיות, וזה גם רק האידיאל שלה. זאת אומרת, בן אדם שמכיר את דרכי העולם, א', יעדיף שינתחו אותו מהר, מאשר לחכות בתור חצי שנה, וב', מבין שבסופו של דבר, כסף, קשרים וכו', יקנו לך בריאות יותר טובה. אבל המערכת צריכה לספק לך בריאות מספיקה.
חד משמעית.
תנסה שוב, אני מנסה להגדיר לי את הבריאות המספיקה הזאת.
בריאות המספיקה זה הבריאות המירבית שהמדינה יכולה לתת במסגרת המשאבים הכלכליים שלה. וכל מה שהיא לא נותנת, תן לי את הזכות לקנות את זה מכספי. אל תריב איתי, אל תנסה למנוע ממני רפואה פרטית, כי לאחרים אין. תריב איתם, תן להם יותר.
ברור, ברור. עכשיו, ולצורך העניין הזה... תקציב הבריאות, כמו שאתה מכיר אותו, שהוא כידוע בישראל, זה אגב אותו דבר בחינוך, תקציב הבריאות או החינוך הוא חלק קטן מההוצאה לבריאות או חינוך במדינת ישראל. כי בסוף אני אטען, זה קצת מביא את זה לאיזה מישור חברתי שהוא מחוץ אולי לתחום הדיון הספציפי שלנו, שזה גם מצב שברמה מסוימת הוא נוח בישראל, והוא נובע משבטיות ופוליטיקת זהויות. בסוף האוכלוסייה במדינת ישראל שיש לה מקבלת. והיא לא כל כך אכפת לה שאחרים מקבלים פחות, והמדינה שצריכה להיות המשווה, אולי לא המוחלט, אבל בוודאי המשווה הגדול, לא עושה את זה, נכון?
לא רק שלא עושה את זה, אלא מפריעה, מפריעה.
כן.
כן. תראה, בוא נדבר רגע על המימון של מערכת הבריאות. בוא, אני אפתיע כן. אותך. כן. אני לא בטוח שחסר כסף במערכת הבריאות.
אוקיי, תפתיע אותך.
אני חושב שאם אנחנו נעשה את התוכניות כמו שצריך, נעשה את אשפוזי... נעביר את מרכז הכובד לקהילה ועוד כמה דברים שתכף נדבר עליהם, לא בטוח שחסר כסף במערכת הבריאות.
קופות החולים...
כבר אני אגיע לזה. נצטרך כמובן לעקוב אחרי הגידול באוכלוסייה ואחרי הגידול בטכנולוגיות. כן? אבל בבסיס, אני חושב שאם נחלק נכון יותר את הכסף, הוא קיים. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. במערכת הבריאות הפרטית, בחברות הביטוח הפרטיות, יש מתגלגל כל שנה מסגרת פרמיות של 10 מיליארד שקל על ביטוחי בריאות. כן?
וזה מעבר לשבנים, מה שנקרא.
מעבר לשבנים.
לתוכניות המשלימות של קופות החולים.
מעבר לשבנים ומעבר לכסף הציבורי.
כן.
תתאר לעצמך שהיינו בונים מודל שחלק מהכסף הזה משרת את המערכת הציבורית.
איך? ואתה היית מנהל בריאות בחברת ביטוח, אז תן לי איך.
אז אני אגיד לך את המודל, את המודל שעליו אני מדבר. המודל שעליו אני מדבר הוא הפרדה מלאה בין פרטי לציבורי. חומה סינית בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית. בית חולים פרטי הוא בית חולים פרטי, בית חולים ציבורי הוא בית חולים ציבורי, ונגמר השעטנז. עכשיו, עובד...
כולל ברופאים שעובדים בו?
כולל ברופאים שעובדים.
זאת אומרת, רופא שעובד בפרטי לא יעבוד בציבורי ולהפך.
רופא שעובד בפרטי לא יעבוד בציבורי ולהפך.
איך תמנע את זה שכל הרופאים הטובים ילכו לפרטי?
אף רופא פרטי, טוב לא ילך לפרטי, ועכשיו אני אסביר לך למה.
כן.
כי בתוך המערכת הציבורית, אני רוצה לבנות מודל שלא קיים. אני החלטתי לתת לו את השם שרם, אבל אתה יכול לתת לו איזה שם שאתה רוצה. למה קראתי לו שרם? שירותי רפואה משותפים. שבאתי ואמרתי דבר כזה. רופא שעובד במערכת הציבורית, כן, הוא יכול לעבוד רק במערכת הציבורית, והתפקידים שעומדים לנגד עיניו הם לטפל בחולים, להכשיר ולהדריך, פה אנחנו חוזרים להכשרה אחר הצהריים, ולעסוק במחקר ופיתוח. הוא מתקדם בתוך המערכת הציבורית, מגיע למעמד מסוים, מקבל תפקיד ניהולי של מנהל מחלקה, מנהל יחידה, תפקיד ניהולי כזה, ואז בסוף הקדנציה הניהולית, בסוף הקדנציה הניהולית, הוא יכול לבחור שני דברים. או שהוא רוצה לעשות עוד קדנציה, או שהוא רוצה לעבור להיות רופא שרם. ואז הוא נשאר בבית החולים, מפסיק לקבל משכורת מבית החולים, אבל יכול לתת בתוך בית החולים הציבורי, תוך כדי זה שהוא מנצל את התשתיות של בית החולים, שירותים רפואיים פרטיים, לחולים פרטיים ולחולים של חברות הביטוח.
מה בין זה לבין השרפ שנוסע נגיד בהדסה?
בשרפ אתה אותו רופא.
כן.
בזמן שאתה מטפל במערכת חולה ציבורי, אתה גם יכול לטפל בחולה פרטי. כאן לא. כאן, בחצי חייך הראשון, עד גיל 45-50, תרמת את תרומתך המלאה למערכת הציבורית. טיפלת בחולים, לימדת, הכשרת, ואז הגעת, היית טוב, קיבלת תפקיד ניהולי, עשית אותו בצורה הכי טובה, ואז אתה יכול לעבור להיות רופא שרם. ואז המערכת הציבורית מחזירה לך, נותנת לך את התשתיות שלה, ומאפשרת לך בתוך התשתיות שלה, לטפל בחולים פרטיים.
כולל לקבל את הסכום שמקבלים בפרטי, נגיד על ניתוח?
על מה שאתה רוצה, אתה יכול לרופא עצמאי, שעובד בתוך מערכת ציבורית, המערכת הציבורית מרוויחה, כי אתה משלם לעבור התשתיות, ואתה מרוויח כרופא פרטי.
מה שאומר שהתשתיות פועלות, לא יודע, 24 שעות ביממה.
כמו באסותה. באסותה, כשאני ניהלתי את אסותה, עבדנו 24 שעות ביממה.
כן. כשנגיד, עד שעה מסוימת, באופן מאוד טכני, כן, עד שעה מסוימת זה הרופאים בקדנציה הראשונה, ומהזה זה רופאי השרם.
אפשר גם להרבב, תזכור, הרופא שמטפל בשרם לא מטפל בחולה ציבורי. אין יותר שעטנז.
והאשפוז של החולה, הרי בסוף החולה מנותח נגיד על ידי הרופא השרם לצורך העניין, אבל הוא במיטת אשפוז באותה מחלקה.
אתה צריך לעשות סוויץ' בראש.
כן.
הרופא, החולה ירצה להיות במערכת הציבורית, כי במערכת הציבורית הרופאים ירצו להיות טובים, ירצו לבנות לעצמם שם, ירצו לבנות לעצמם מוניטין, ירצו להתחרות במערכת הפרטית המקבילה שנמצאת לידם. כבר לא יהיה יותר אני פרטי ואני ציבורי. מנהל המחלקה במערכת הציבורית שיכול לנתח או יכול לעבוד רק במערכת הציבורית, ירצה לתת את הכי טוב לחולים שלו. הוא יתמסר אליהם, הוא יהיה טוב, כי הוא לא רץ בארבע לעשותה. הוא לא רץ בארבע לעשותה כי הוא יודע שכשהוא יסיים את תפקידו כמנהל מחלקה, הוא נשאר בתוך המערכת הציבורית המפוארת, עם כל התשתיות, עם כל הציוד, עם הכל. הוא יודע לתת לחולים הפרטיים שלו את הרפואה הכי טובה שיש.
אני אגיד לך איפה המודל הזה קצת מתנגש עם הפסיכולוגיה, בטח הפסיכולוגיה הישראלית. אחד, אתה מבקש מהאדם, לא יודע, לדחות סיפוקים, זאת אומרת, הוא משווה את עצמו לבני גילו שיצאו למערכת הפרטית מיד נגיד לאחר ההתמחות, או אפילו, אגב, את ההתמחות של הרופאים שיהיו אחר כך בפרטי, היא תהיה בציבורי, זאת אומרת, בתוך המערכת הציבורית.
מתמחים רק במערכת הציבורית.
ואז אתה מבקש ממנו 10-15 שנה לחכות, ושוב, נשאלת השאלה איך תמנע את זה שבתוך המחלקה עצמה, בגלל שנמצאים שם חולים שמטופלים על ידי רופאי השרם, ליד חולים שמטופלים על ידי הרופאים הרגילים לצורך העניין, לא תהיה עדפה בכל הדברים האחרים.
לא יכולה להיות עדפה. צריך לשנות את הראש. אין יותר חולה דרג א' וחולה דרג ב'. להפך, החולה הציבורי שמנהל המחלקה יבוא לבקר אותו, וילטף לו את היד, וישאל אותו מה נשמע, כי הוא ירצה את השם שלו ואת המוניטין שלו לפתח, הוא ירגיש חולה דרג א'. ברור. אתה מבין? עכשיו, עוד משהו אני חייב פה לתקן, כי אני לא בטוח שכולם מבינים את זה. אתה צריך להבין מה קורה היום. היום בית החולים הציבורי עבור הרופאים זה לא מקום עבודה. היום בית החולים הציבורי עבור מקום, זה המקום שבו הם יוצרים את השם ואת המוניטין, שאחר כך עם השם והמוניטין הזה, הם מביאים את, את חולים הפרטיים נכון, אליהם לעשותה.
נכון.
זה לוקח
וגם זמן... וגם עושים דברים יותר מעניינים מקצועית.
כן, זה כן. לוקח זמן ליצור שם ומוניטין.
כן.
מתמחה חדש, מומחה חדש שמתחיל לעבוד במחלקה מסוימת, לא למחרת הוא רץ ב-4 לעשותה, או ב-2, או ב-3, או לא. לוקח לו זמן לבנות את השם, לוקח לו זמן לבנות את המוניטין. זאת אומרת, מהבחינה הזאת לא משתנה שום דבר. אחרי שבנית את השם ואחרי שבנית את המוניטין, אז אתה מתחיל ללכת לבית החולים הפרטי. אז לכן הסיפוק שאתה צריך לדחות הוא לא כל כך ארוך.
ומי יהיו רופאי הקופות, לצורך העניין, הרופאים בקהילה?
מי שהיום, רופאי הקופות הם לא בהכרח עובדים בבתי חולים. בן אדם, רופא יצטרך להחליט. אני רוצה להיות במערכת הפרטית, ואז אני מתחייב עד גיל מסוים לא לעשות רפואה פרטית, אבל אחר כך, sky is the limit, או אני רוצה להיות רופא בבית חולים פרטי, או יש כאלה, כמו היום, שאומרים, אני לא רוצה לעבוד בבית חולים, רוצה לעבוד בקופה.
עכשיו,
אתה יודע, אני סתם סיפור מהמחרב הזמן שלנו קיים, מסיפור מהבית. שני ההורים שלי היו רופאים. אבא שלי היה גינקולוג, אמא שלי הייתה רופאת ילדים. הם עבדו בבית חולים אסף הרופא. אחרי שאני נולדתי, אמא שלי החליטה שהיא מפסיקה לעבוד בבית חולים במחלקת ילדים ולעשות 20 כונניות בחודש, ועברה לעבוד כרופאת ילדים בקופת חולים מכבי.
כן.
לגיטימי?
זה, כן. ואני מכיר רופאים כאלה גם כן. בדרך כלל זה בהינתן, שוב, בהינתן גם מוניטין מסוים וגם מצב כלכלי מסוים. זאת אומרת, במקביל, אני מניח שגם אביך הרוויח יותר.
אני לא בטוח שרופא קופת חולים מרוויח פחות מרופא בית חולים, לדעתי הוא מרוויח יותר.
אגב, רופאי קופות...
מרוויחים בכלל לא רע.
כן, אבל אתה יודע מה הם צריכים לעשות בשביל זה. הם צריכים לראות חולה ב-10 דקות.
כי המערכת לא מתוכננת כמו שצריך?
כן, ושב-10 דקות האלה הם גם צריכים להכניס את זה למחשב, וכן הלאה והלאה. וכי גם היום זה אולי טיפה יותר מתפתח, אבל הרפואה מרחוק אצלנו היא מפגרת יחסית למקומות אחרים.
כי היא לא תוכננה מעולם, וכי אף אחד לא חשב בשנת 2010 לתכנן בשנת 2020 הומקר.
עכשיו, כל סוגיית הביטוחים, יש הרבה מאוד דיבור על זה שבעצם אנחנו בכפל ביטוחים, ואני יכול להגיד את זה על עצמי, לי יש, כמו להרבה מאוד ישראלים, גם ביטוח משלים בקופת החולים שלי, וגם ביטוח פרטי. אני לא התעמקתי, ואני בן אדם יחסית משכיל, לא התעמקתי אף פעם בפרטים הקטנים, איפה הדבר הזה כפול. איך מסדרים, האם צריך לסדר, ואיך מסדרים את הסוגיה הזאת, כדי שבסוף ההוצאה הפרטית שלנו על בריאות, תרד, ואולי גם נוכל, בעצם נוכל גם, אם יעלו את מס הבריאות וכן הלאה, בסוף נוציא אותו דבר ונקבל יותר טוב.
תראה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבטל את הביטוח המשלים. הביטוח המשלים לא באמת נותן ביטוח. הביטוח המשלים הוא בכלל לא ביטוח, הוא לא עונה על העיקרון הבסיסי של ביטוח. הרי מה זה ביטוח? ביטוח זה משהו שאני רוכש היום, אני יודע מה רכשתי, ואני יודע שזה ילווה אותי לכל החיים. ביטוח משלים זה לא ככה. בביטוח משלים, הקופה יכולה בכל רגע שהיא רוצה לשנות את התנאים, להוציא כיסויים, להכניס כיסויים, להחליף כיסויים, ולבטל לגמרי את הביטוח. הביטוח המשלים זה איזשהו סוג של מס בריאות, מס בריאות שמשולם ברשות.
הוא לא ככה בראייה של הפציינט. בראייה של הפציינט של האזרח, זה, אוקיי, זה ניתן לו על ידי אותה קופת חולים שנותנת לו גם את שירותי הרפואה הבסיסית בקהילה. אבל הוא רואה בזה, הרי מה יש שם? יש שם, תלוי בתוכניות השונות, יש שם יכולת לבחור רופא, יש שם כיסוי מסוים לפרוצדורות שלא נמצאות בתוך המערכת הכללית. בסוף אתה כן רואה בזה, רק שהמבטח שלך הוא לא חברת ביטוח מסוימת, אלא קופת חולים מסוימת.
עיקר הכיסויים בביטוח המשלים הם כיסויים שקיימים בסל הבריאות, והביטוח המשלים מאפשר לך טיפה להרחיב אותם.
כן.
אם יש לך 12 טיפולי פיזיותרפיה, תוכל לקבל עוד 2 או עוד 4. אם יש לך X טיפולים בהתפתחות הילד, תוכל לקבל כך הלאה. הרעיון של בחירת רופא בבית חולים פרטי, בביטוח המשלים, הוא רעיון נכון, הוא רעיון שקיים, אבל הוא הייתי אומר אותו מאוד מורכב, כי ההשתתפות העצמית שאתה צריך לשלם, היא בהרבה מאוד מקרים, בטח בקרב האוכלוסיות החדשות, החלשות, הופכות את הכיסוי הזה ללא מעשי. ולכן אני חושב שהביטוח המשלים הוא בעצם ביטוח שצריך לבטל אותו, צריך להרחיב את סל הבריאות באותם כיסויים שנמצאים בתוך הביטוח המשלים. תזכור עוד דבר, חוק ביטוח בריאות מולכתי, מה הבסיס האידיאולוגי המרכזי שלו? שוויון.
כן.
כן? אז כן. מה אנחנו עכשיו עושים? אנחנו באים ולוקחים את אותו חוק שבא להבטיח רפואה שוויונית לכלל אזרחי מדינת ישראל, נושא שאתה דיברת עליו הרבה, ואנחנו עכשיו מצמידים אליו משהו שהוא לחלוטין לא שוויוני.
מפני שהוא מאפשר למדינה, שוב במסגרת העיוותים הקיימים, אולי לתמחר את הפעולות שנמצאות בסל הבריאות, בתוך באיזשהו חסר, ולהגיד לקופות בקריצה, אתם תשלימו את זה בזה שתמכרו שבני.
נכון, ותזכור, ביטוח משלים יש רק ל-75% מאוכלוסייה.
כן.
עכשיו, למין ביטוח משלים? לאותה אוכלוסייה חלשה, לאותה אוכלוסייה שאין לה משאבים, לאותה אוכלוסייה שדווקא היא צריכה את המעט, שזה אותה אוכלוסייה שתלויה רק במערכת הבריאות הציבורית. אותה אוכלוסייה שלא יכולה לרכוש לעצמה ביטוח פרטי, דווקא להם אין את הביטוח המשלים. הביטוח המשלים זה איזשהו עיוות שלא היה צריך להיוולד, נולד בגלל לחצים של קופות החולים. אני הייתי אז יותר מעורב במה שקורה, ואני יודע בדיוק איזה לחצים עצומים הופעלו, וצריך להוריד אותו. הוא אנטיתזה לחוק ביטוח בריאות.
זאת אומרת, במודל שלך אתה אומר, מרחיבים את הכיסוי של הסל, של צורך העניין המדינה, מעניקה, ואת כל השאר תקנה פרטי.
נכון. מרחיבים את הכיסוי. אפשר, מאחר ו-75 או 80% מהציבור משלם ביטוח משלים, במקום הכסף של הביטוח משלים אפשר להעלות מעט את מס הבריאות. בכיס שלנו זה לא יפגע. להפך, אולי אפילו יישאר לנו עודף. והמדינה צריכה לשאוף לתת את הרפואה הכי טובה, הכי זמינה, הכי מקיפה שיכולה לתת לכלל אזרחי מדינת ישראל.
בוא נדבר לסיום על ההשפעה של כל זה, על כל זה של החידושים הטכנולוגיים שאנחנו כבר רואים בפתח. וקצת באמת, אפס קצה ומזה, ראינו בבית של הקורונה שגרמה לזה שפשוט אי אפשר היה ללכת לרופאים, אז התפתחה הרפואה מרחוק. ופתאום התברר להרבה מאוד אנשים שאפשר, כן? שלא חייבים ללכת לרופא ולא חייבים ללכת לחדר מיון, ואפשר. איפה אתה רואה קודם כל את הכיוונים העיקריים, המשמעותיים, שהפיתוחים הטכנולוגיים הולכים אליהם, ואיך הדבר הזה משפיע על המודל הרצוי של הרפואה?
זה שני מסלולים. קודם כל, כן. הרפואה בקהילה, כמו שאמרתי כמה וכמה פעמים, היא לשם הולכים. לשם צריך לכוון, לשם צריך לבנות את התוכניות, לשם צריך להכשיר את כוח האדם, לשם הולכים, זאת תהיה רפואה יותר טובה ויותר זולה. הטלמדיסין וכל הטכנולוגיות לרפואה מרחוק, הן תומכות, עוזרות, ואולי אפילו מזרזות את התהליך.
כן.
אבל לשם הולכים. הרפואה המודרנית, היא קיימת, והיא בתחומים טיפה שונים. הרפואה המודרנית מובילה אותנו לשתי מקומות שהם קצת רפואה פנטזיה. אבל היא קיימת, זה לא... אחד זה הגנטיקה, ושתיים זה הטכנולוגיה. הגנטיקה כבר היום, אנחנו מתחילים לראות לא רק אבחונים גנטיים, לא רק ניסיון מתוך הגנטיקה להבין מה קורה, כבר היום אנחנו מתחילים לראות טיפולים גנטיים,
דהיינו, מה שקוראים רפואה מותאמת אישית. זאת אומרת,
רפואה מותאמת...
לא משהו גנרי כנגד מחלה כזאת וכזאת, אלא משהו ספציפי לחולה הספציפי הזה, בגלל הגנום שלו.
חד משמעית, כמו הבדיקות פאונדיישן של ראש, שבו אני מזהה את המוטציה שגורמת לגידול אצל אותו חולה, ויודע להתאים לגידול הספציפי עם המוטציה הספציפית הזאת, את הטיפול שמתאים לו.
כן?
אבל מה שאני אומר... שהגנטיקה של המחר ושל המחרתיים היא כבר לא תהיה רק בתחום האבחון, אלא תהיה גם בתחום הטיפול.
ברור.
כמו למשל, אותו טיפול שכבר קיים היום בעולם, של קארטי, שבו אני מוציא מהחולה כדוריות דם לבנות, או עושה בהם איזשהו שינוי גנטי, ומחזיר אותם לגוף החולה, ובצורה כזאת הכדוריות הדם הלבנות, שעשיתי בהם איזשהו שינוי גנטי, מצליחות לזהות את תאי הסרטן ולהרוג אותם.
אין נלחמות במחלה.
נכון. כן. אז זה דבר אחד, ודבר שני זה הטכנולוגיה, נקרא לזה המיקרו-מכנית, כן? החל מהרובוטים, וקלה בכל מיני ננו-רובוטים אחרים, שאנחנו נדע להשתמש בהם.
אני אגיד לך דבר אחד על זה, שיסגור את המעגל, כל זה מאוד מאוד יקר. בטח בשלב... אנחנו מכירים את זה מעולם התרופות, של ההבדל בין העלות של תרופה גנרית לבין תרופת בשנים, שזה עוד תחת הפטנט, ובוודאי בכל מה שנוגע, המכשירים האלה יהיו יקרים, הריצוף הגנטי הזה יהיה יקר, והדבר הזה בסוף, איכשהו אפילו במודל שלך, יהיה הרבה יותר זמין במחוזות הרפואה הפרטית, מאשר במחוזות הרפואה הציבורית.
עכשיו אני אראיין אותך בחזרה.
כן.
בגלל שזה לא יהיה זמין במערכת הציבורית, אלא רק בפרטית, אתה רוצה שגם אלה שיכולים לרכוש את זה מכספם לא יקבלו את זה?
אני אגיד לך מה, בגלל שבסוף בני אדם, ואני אומר את זה, זה הטבע האנושי, מסתכלים לא רק על מה שיש להם, והם לא אומרים לעצמם, דבר שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו בכל תחום מהחיים, הרי כשאני מסתכל על החיים של הוריי וסביי וסבותיי, ובטח לפני 200 שנה, הרי חיי מופלאים. מצד שני, אני לא באמת מסתכל עליהם, אני מסתכל על מי שעל ידי. ובמציאות של מדינה, כשלי זה יהיה זמין או לא יהיה זמין, כי אין לי את האמצעים, ולמי שעל ידי יהיה כן, אני לא אגיד לעצמי, אבל בעצם... זמין לי מה שהיה לי זמין תמיד, ורק לו יש יותר. אני אגיד לעצמי, לי אין מה שיש לו. וככל שהפער הזה יהיה יותר גדול, המתח סביב העניין הזה, וההסכמה החברתית סביב העניין הזה, יהיו יותר בעייתי.
אז בוא אני אתן לך פתרון אחר, בסדר?
כן.
קודם כל אי אפשר יהיה למנוע את זה. אתה לא תוכל למנוע מבן אדם שרוצה לטפל במחלה שיש לו, והוא יודע שיש פתרון שלא יטפל בה, לא תצליח. אבל אני אתן לך פתרון אחר. אנחנו עדים ב3-4 שנים האחרונות, אני עוסק בביטוחי בריאות קבוצתיים, אנחנו עדים לתופעה מאוד 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 מעניינת. מקומות עבודה, מעסיקים, גדולים, ארגוני ענק, רוכשים עבור העובדים שלהם ביטוח בריאות בסיסי שנותן פתרון לתרופות שאינן כלות בסל הבריאות ולטכנולוגיות רפואיות. אנחנו מתחילים לראות היום מצב ששיעור המבוטחים ברמה הסוציו-אקונומית הנמוכה, אותם עובדי יצור, אותם פועלים, אותם מחסנאים, אותם מסדרי מדפים בקרב האוכלוסייה, לאחוז גדול יותר מהם יש ביטוח בריאות מאשר לאנשים
ברמה הסוציו-אקונומית. אתה יודע מה הבעיה? ובארצות הברית ראינו את זה הרבה מאוד פעמים, ששם גם תוכניות של ביטוח בריאות וגם תוכניות של פנסיה, הם מול מקום העבודה ולא מול המדינה, וכשמקום העבודה בצרות, הדבר הראשון שאף, זה הפנסיה וביטוחי הבריאות של העובדים שלו.
תשמע, אין מושלם. אני מחפש פתרונות, וכמו שאתה שם לב, לפתור את בעיית הבריאות, זה לא זבנג וגמרנו. זה קצת מפה, קצת להכשיר רופאים, קצת להכשיר רופאים במערכת הפרטית, קצת להכשיר רופאים בחוץ לארץ, בבתי חולים, להעביר חלק מהעבודה לקהילה, חלק מהמימון למעסיק, חלק מהמימון על הפרט, חלק מהמימון על המדינה, אין זבנג בגמרנו, אבל כדי לעשות, לפתור את הבעיות של מערכת כל כך מורכבת, אני חוזר להתחלה. חבר'ה, צריך לשבת, לתכנן, לבנות תוכנית רבת שנים, ולהגן אותה בחקיקה.
וכשתראה לי איפה זה מתקיים בתחום אחר בחיינו, אני אגיד לך שזה יקרה גם בבריאות.
תראה, כשכתבתי את הספר, כן. ידעתי שזה לא יקרה.
אני צוחק, שנינו צוחקים, אבל זה עצוב. דוקטור רודי פרישמן, תודה.
תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.